שאל חברנו רב חיאל עטרי את השאלה הבאה: מדוע אם האתרוג ניקב נקב עד חדרי הזרע, מדוע אין אנו פוסלים? והתשובה, באמת במשנה במסכת סוכה פרק לולב הגזול, שם נאמר במשנה שאם ניקב ולא חסר כלשהו כשר, וחלקו בגמרא בין נקב מצד לצד ובין נקב שאיננו מצד לצד. שנקב מצד לצד זה פילוש, אז זה נחשב חסרון, אבל אם זה לא מצד לצד אלא נקב כלפי פנים מבלי שיצא מהצד השני, זה תחיבה, זה לא חסרון אלא זה תחיבה, אין כאן חסרת בשר או משהו מן האתרוג. אבל מצד לצד על כורחנו שמשהו מן האתרוג חסר, וחסרון בכלשהו פוסל. וכך רבנו פוסק להלכה שנקב דווקא מצד לצד אז הוא פוסל, ולא מעניין אם זה מצד לצד ממש לכל הרוחב או מצד לצד באותו צד, כי כל העיקרון הוא חסרון כלשהו. אבל רבנו לא הזכיר עניין של נקב עד לחדרי הזרע, בעוד שמרן השולחן ערוך הזכיר, הביא שתי דעות וכתב בהלכה בסימן תף רש ממחת סעיף ב' אתרוג שניקב נקב מפולש כלשהו פסול, ושאינו מפולש אם היה כעשר פסול, ואם חסר כלשהו פסול. זו ידעה שרבנו הביא אותה להלכה. אבל הוסיף מרן, ויש אומרים וגם בנקב מפולש ואינן חסרון משהו, ושאינו מפולש בחסרון כעשר. ובסעיף ג' כתב מרן מפולש, יש מפרשים כפשוטו, דיינו שניקב מצד לצד לצד זה, זה הרמב״ם. ויש מפרשים שכיוון שניקב עד חדרי הזרע שהגרעינים בתוכו, מקרי מפולש, ואז זה נקרא פסול. מאחן כוחם של הללו שאומרים שאם ניקב עד חדרי הזרע שהוא פוסל? בגלל שני דברים. א', בגלל שכתוב בירושלמי על אותה הלכה, דהיינו פרק שלישי מסכת סוכה הלכה שישי, ניקב ולא פילש מבפנים כשר, כי דתננן תמן ניקל עוקצו, ניקב ולא חסר כלשהו כשר. ודייקו מכאן שאם פילש מבפנים, והסבירו מה זה נקרא פילש מבפנים שהגיע עד לחדרי הזרע, אז פסול. כך הם הבינו את הירושלמי. הרמב״ם ידע את הירושלמי, ואף על פי כן לא כתב כפי שהם מפרשים, משמע שהוא מפרש את הירושלמי באופן שונה. ועל כל פנים יש עוד סיבה שבגללה הם אמרו שאם ניקב נקב עד לחדרי הזרע פסול, משום שהם מדמים את דין האתרוג לדין טרפה. בריאות של הבהמות, אם ניקב נקב, אם הוא מגיע עד לצינורות הפנימיים, הקנוקנות הפנימיים, ומגיע עד בפנים, זה נקרא שהוא ממש פילש, אז היא טרפה. אבל אם הוא ניקב רק בקרום החיצון ולא בקרום הפנימי המגיע עד לאותם צינורות פנימיים שבהם זורם הדם, אז איננו טרף. אז אם כן הם אומרים כך, אותו דבר באתרוג, אם ניקב עד לחדרי הזרע זה כמו הקנוקנות, זה כמו החללים הפנימיים הנמצאים בתוך הריאה, הצינורות, ואם כן יש לדמות לטרפה ופוסלים. ומה כוחם לדמות לטריפה? כיוון שנמדנו במשנה שאם נקלף האתרוג כולו פסול, ופרשו מה זה נקרא נקלף כולו, לא קליפה עד שיראה הלובן, כי קליפה עד שיראה הלובן זה חסרון בכל שהוא שפוסל באתרוג, אלא יש קליפה קרומית דקה מן הדקה, ואם זו נקליפה ועדיין הכל חלק, הכל נראה כאתרוג רגיל, רק קליפה קרומית דקה. אם נקלף הכל, אז זה כמו טרפה, כמו גלודה בדין טרפה, ופסול. ואם נשאר כסלע, נשאר משהו, אזי האתרוג כשר. אז הם אומרים, העובדה שאתה רואה שמדמים את דין האתרוג לטרפה, אז גם כאן רשאים אנחנו לדמות את זה לדין טרפה, ואם ניקב הנקב עד לחדרי הזרע, זה כמו בריאה שנקבע עד לחדרי הצינוריות שיש בפנים, ומשום כך הם פוסלים. אבל אחרי בקשת המחילה, לא לכל דבר דימו את זה לדין לדין הטרפה, שהרי בתלמוד הירושלמי רבי יוחנן עורר שאלה בדף למד וב עמוד ראשון, אז הוא עורר שאלה, מה יהיה אם האתרוג הפך להיות כל ואמר איך קוראים נרכב מבפנים, נרכב בפנים, אבל החיצוניות משתמרה. בדיני הריאות אנחנו אומרים שאם הפנימיות כבר הפכה להיות מימית, כל שיש את הקרום החיצוני והסימפונות אל הצינורות, הסימפונות שלמים, כשרה, לא טרפה. אבל באתרוג, האם נדמה את זה לריאה או לא? ושם לא ראה הלכה, משמע שאף על פי שבדין הקליפה של האתרוג דימו את זה לטרפה, אבל בפנימיות של האתרוג היא איננה שווה לפנימיות של הריאה. בפנימיות של הריאה יש לה מבנה מעניין מאוד, שקרום חיצוני, קרומות פנימיים, ובפנים יש בשר רך, שבו בגלל זה זה ראוי להיות כמו משאבה, כמו שאיפת הרוח. ואם אלה נרכבו ועדיין הסימפונות והקרומים החיצוניים שלמים, עדיין היא לא תמות אותה בהמה. אבל האתרוג לא כך, זה שיש לו חדרי זרע זה לא מדמה אותו מבחינת הריאה, ממש לדיני הריאה. לא לכל דבר הוא דומה. בקליפה החיצונית ניתן לדמות, אבל בפנימיות של האתרוג, בפנימיות של הריאה לא ניתן לדמות. והראיה שלא הוכרעה השאלה של רבי יוחנן שהביא אותה. אמר רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיתון כשרה, ואמר רבה, והוא דקאי מה הסימפונה. והשאלה הזו לא הוכרעה, משמע לא לכל דבר מדמים, כי המבנה של האתרוג הוא לא לכל דבר דומה לריאה. לכן רבנו סבור שמה שכתוב בתלמוד הירושלמי, נקב ולא פילש מבפנים, כלומר אם הוא נקב ולא פילש מבפנים עד שרואים מפולש מצד לצד, כלומר הוא יסביר את הירושלמי כמו שבעל הלכות גדולות הסביר אותו, כמו הבבלי, כל מה שאנחנו יכולים למנוע מחלוקת בין ירושלמי ובין בבלי זה רצוי. אבל אם ירושלמי ובבלי חולקים, הלכה כבבלי. אבל הרבה פעמים רבנו פסק גם כמו ירושלמי, משמע מכאן שהוא לא ראה בכלל שום מחלוקת בין הבבלי ובין הירושלמי בעניין הזה, ומשום כך כאמור אצלנו ההלכה היא אך ורק אם ניקב מצד לצד, שאז יש גדר חסרון. אבל אם ניקב לבפנים זה לא גדר של חסרון, כל שהוא פנימי זה כמו תחיבה, זה לא חסרון, זה כמו תחיבה, זה כמו לחץ פנימי, וזה לא, עדיין לא בגדר חסרון. חסרון זה כשלוקחים חתיכה, כשיוצאת חתיכה אפילו קטנה מאוד מאוד, אבל תחיבה זה פשוט אני לוחץ את זה כלפי פנים, זה עדיין כל הבשר נמצא שם בלי שום חסרון כלשהו. זה פירוש רבנו, וכך הוא פסק להלכה. מרן, כדרכו בקודש, חושש לדעת רי בעל התוספות והראש, הביא, ויש מפרשים. אז יש כלל בדברי מרן, אם הוא כותב יש מפרשים ויש מפרשים, הלכה כמו יש מפרשים השני. להבדיל, אם הוא כותב דעה ראשונה בסתם ואחר כך הוא כותב יש אומרים, אבל אם הוא אומר יש מפרשים ויש מפרשים, אז הכללים שאמרו בשמו זה שהלכה כמו יש מפרשים. לכן הרב עובדיה יוסף פוסל אם נקב ניקה באתרוג עד לחדרי הזרע, אבל אצלנו לא כך. מהריץ בשאלות ותשובות פעולה צדיק חלק ב' סימן רש למדה אמר שההלכה כמו יש מפרשים הראשון, כמו רבנו, דהיינו שאם נקב לחדרי הזרע איננו פוסל, ורק אם נקב מצד לצד הוא פוסל. הנה ככן ראיתם את היסודות של ההלכה הזו, ומבחינתנו ההלכה היא כמו רבנו או כמו יש מפרשים ראשון שהביא את המרן השולחן ערוך.